שלום וברכה, ערב טוב בעזרת השם. אנחנו קודם כל אנחנו נדבר היום על הסוגיה בדף כ"ט עמוד ב' למד עמוד א', שהתחלנו לדבר עליה, הסוגיה של גיל הנישואין. נגענו דרך הגמרא בדף למד, הדיאדך הצברי דברך, שני פירושים ברש"י. בפעם הקודמת התייחסנו דווקא לפירוש השני, היום נתייחס לפירוש הראשון, לקשר ביניהם. קודם כל, בוודאי שאנחנו נזכיר את הכאב שלנו ביחד עם כל בית ישראל על שני החיילים מנצח יהודה שנהרגו היום, ועל התינוק ישראל המיד שנפטר אתמול כתוצאה מהפיגוע. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצערנו תזכורות. בואו נמנע מעצמנו את התזכורות, נזכיר לעצמנו לבד שדרכנו עוד ארוכה ואין לנו אפשרות להתנהג כאילו הכל נינוח. אז חלק מהמאבק על ארץ ישראל, שהוא מאבק על נשמת האומה, על תחיית הקודש, על בניין בית שלישי, יש לו שיאים יותר כואבים, ובימים האחרונים אנחנו דורשים לשאוב יותר. אנחנו עברנו את חנוכה, ומהגבורה של החשמונאים אנחנו נדרשים יותר לשאוב גם את האמון בקודש וגם בקודש שחי בנו. אז אנחנו מתפעלים לרפואת הפצועים ומשתתפים בכאב על אלה שעלו לישיבה של מעלה. אנחנו בגמרא בדף כ"ט עמוד ב', הגמרא מדברת, המשנה מדברת על החיובים של אבא כלפי בנו. אז יש חיוב ללמדו תורה ולהשיאו אישה, ויש התנגשות, הרבה פעמים יש התנגשות. נדירים המצבים שאין התנגשות בין ערכים, בין אידיאלים. אתה לא יכול לבחור אידיאל, אתה בוחר אידיאל מסוים, אבל אתה באמת חייב לעשות את החשבונות ביחס לתביעות אלוקיות אחרות, ביחס לאמיתות אחרות. תודה רבה. אז מה קורה כשיש התנגשות? התנגשות הזאת קיימת, משום שהאדם שמגיע לגיל מצוות, אז הוא לכאורה חייב גם וגם. באופן פשוט, לכאורה, זה ממש לא ככה, אבל לכאורה אני חושב באופן פשוט, אדם חייב במצוות, מדין חינוך, לפני גיל 13 כבר, ומגיל 13 הוא חייב בכל מצוות דאורייתא. לכאורה היינו מצפים שבאופן פשוט אדם מגיל 13 יהיה חייב במצוות. יש לנו מצוות ברורו לכל הראשונים, ולחלק גדול מהראשונים יש גם מצווה לקדש אישה, להסביב בית ולכתחילה, דיברנו על זה קצת שם שורה מסר תקובות. אז בגיל 13 הוא מתחתן, אני יודע שלא נוהגים ככה. אז מה אם לא נוהגים ככה? שאלה למה לא נוהגים ככה? אם זה נכון שלא נוהגים ככה, ומה המשמעות של זה? הבפועל בוודאי שלא נוהגים ככה. זאת אומרת, זה תקופות ארוכות שאין אף מקום בקהל הדת ישראל שנוהג להשיא בגיל 13. בוא נגיד שהגילים הכי צעירים שאנחנו מכירים זה 17, יש תקנה של הרבנות הראשית שאסור, תקנה, וזה גם אסור לפי החוק, אסור להתחתן פחות מגיל 17. והרבנות הראשית לא סתם תקנה את זה, למרות שהגמרות פה הן מרשימות מאוד. אמר רב חיסדא, השורה האחרונה בדף כ"ט עמוד ב', אמר רב חיסדא, היידי עדיף נא מחבריי דנסיבנה בשיצר, ונסיבנה בארביסר, אבל אמינה לשטן גירה בעינך. גירה בעינך, אומר רש"י, כלומר הייתי מתגרה בו, ושטן הוא יצא הרע, ולא יירא שיחטא לי. זאת אומרת, אם הייתי מתחתן בגיל 14, גם הוא לא מזכיר את 13 כאופציה. אפילו רב חיסדא, גם הוא לא מעלה על דעתו של 13 זה אופציה. 14. אז הייתי אומר לשטן חץ בעין. חץ בעין זה ביטוי שהמשמעות שלו זה ש אני משוחרר לחלוטין מהיצר. אין לו, לא רק שהוא לא מסוגל כאילו זה לפגוע בי, אלא כל הגעה שלו לרדיוס שלי תחסל אותו. אני כבר מרחוק יפרק אותו. היא אמירה מלאה עוצמתית. רב חיסדא לא שם, הוא לא אומר, הייתי אומר את זה. אבל כבר שם הוא התחתן בגיל 16, ואז אני עדיף למי חבריי. החברים של רב חיסדא הם חברים רציניים מאוד, זה המוראים. הוא עדיף למי חבריי. אז למה לא? זאת, למה רב חיסדא מתאר את עצמו כמשהו חריג? גם הוא, בזמן חז"ל, בזמן הגמרא, הוא היה חריג שהתחתן בגיל 16, והוא בנה הרבה מעלות. זאת אומרת שחבריו, שאר האמוראים, בניהם, נכדיהם, הם לא חיתנו אותם בגיל הזה. יש ברור דחייה של גיל הנישואים לגילים יותר מאוחר. המשנה בפרקי אבות, שדרך אגב, בפירוש המשנות לרמב"ם הוא לא גורס אותה, כך שנראה זה ברייתא. המשנה הזאת המפורסמת, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 13 למצוות, 15 תלמוד, 18 לחופה וכן הלאה, זה משנה מאוד מפורסמת, אבל הרמב"ם לא גורס אותה, כנראה שהוא לא גורס אותה. פירוש המשניות, מה שאני זוכר, אין פירוש, וגם הוא לא פוסק אותה להלכה. הרמב"ם לא פוסק להלכה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, זה לא מופיע למשנה ערוך. זה ובער שיט כבער שבע, אספלה כתורה. גם הסדר הזה של משנה, של תנך, משנה, הוא לא הסדר שנהוג לפחות היום בעם ישראל. וכנראה יש כאלה שאומרים שהוא לא גרס אותה, זה ברייטה, ברייטה שם... לא, הרמב״ם לא... לא יודע, גם אם זה ברייטה, זה מקור תנאי חשוב, זה מקור חתי חשוב. בכל אופן, בין 18 לחופה, הרמב״ם גורס 17. הרמב״ם אומר שמצוות הנישואים מגיל 17. איך הוא הגיע ל-17? אז הרמב״ם מגיד אומר, אולי תחילת השנה ה-18, יש כאלה שיום לפני יום בין 18, אני אומר שזה 17. אולי זה הרעיון ככה. לקראת השנה ה-18. אבל ברור שיש משהו במצוות הנישואים שאנחנו דוחים אותה ולא מעלים על דעתנו בפשטות לקיים אותה מיד בגיל הבר מצווה. ולמה? אז בגמרא פה זה מופיע, הברייתא מופיעה פה בהתחלה בתור התנגשות. באמת לא הייתה בעיה להתחתן בגיל 13, רק יש התנגשות. תנו רבנן, הגמרא אומרת, ללמוד תורה ולישא אישה, ללמוד תורה ואחר כך ישא אישה. ואם אי אפשר לו בלא אישה, ישא אישה ואחר כך ילמד תורה. אמר רבי יהודה אמר שמואל, אחר נושא אישה ואחר כך לומד תורה. מחלוקת שמואל ורבי יוחנן, מלכן צורי עסוק בתורה, ולא פליגי אלן ואלהו, כשהגמרה הראשונים יש מחלוקת ראשית תוספות, אבל לכולי אלמה ברור שאם אפשר גם להתחתן וגם ללמוד תורה, זה תלוי בסיטואציות. איך רש"י מסביר את ארץ ישראל ובבל, לן ולהו, זה ההבדל התרבותי, וכל מיני הבדלים שיש בין בבל לארץ ישראל, הבדלים כלכליים, שתי שיטות. אבל ברור לכולם, כולם מסכימים שאם החתונה תפגע בבניית התורה שלי, אז אני דוחה את החתונה. זאת אומרת, לימוד תורה קודם, זה נראה כאילו זה לא קשור לחתונה, אפשר להבין את זה כהתנגשות בין כל מצווה. יש לנו מסכת יבוא ומוד, עשה דוחה לא תעשה, עשה דוחה לא תעשה, עשה לא דוחה לא תעשה ועשה, יש מצווה רבה, יש מצווה. אז יש שעוסק במצווה, פתור מן המצווה, יש ראשונים שמשתמשים פה ממש בביטויים הזה פה, הוא עוסק בתורה, הוא חייב ללמוד תורה, אז אין ברירה, הוא דוחה את גיל הנישואים. הראש פה שואל, נו, אז מה? הוא יכול להיות עסוק בתורה כל החיים שלנו, נכון? אנחנו מכירים בן עזאי. בן עזאי חשקה נפשו בתורה, והוא לא נשא אישה, כל יום. אז הראש אומר, טוב, בן עזאי זה בן עזאי, אחד יחיד ומיוחד, שחשקה נפשו בתורה, אבל שאר בן אדם אי אפשר להגיד בן עזאי. אז עד מתי הוא ידחה את ה... עד מתי הוא יכול להגיד ללמוד תורה? ללמוד תורה, אתם יודעים שהיא אין סופית התורה. אפשר כמה וכמה מחזורי חיים, ועדיין לא ניגע באפס קצה. אנחנו לא נהיה עוד במדרגה של רבי עקיבא, אני לא מדבר על משה רבינו. אז מה זה? יש איזה קומה יסודית ככה כנראה. הרמב״ם מביא את הלכות גיל הנישואים בשלושה מקומות. בהלכות תלמוד תורה, בהלכות אישות, ובהלכות דעות. בהלכות דעות. בהלכות תלמוד תורה הוא מביא את הגמרא שאומרת פה, שנישא אישה ללמוד תורה, אז הוא דוחה את... תלמוד, וזה כך נוסד בשולחן ערוך גם ברש מ"ו ביורה דעה, שבניית קומה, מה זה הקומה? הם לא יודעים, זה קשר בסיסי לתורה. מה זה קשר בסיסי? זה באמת סובייקטיב. איך הראשונים אומרים? אתה קולט לפי איזה דור, לפי מה הדרישה, מה נחשב מינימום של תורה? זה משתנה מדור לדור, מקום מקום, מול איזה מערכת אתה נמצא. אבל יש איזו בנייה מסוימת של לימוד תורה שהיא דוחה את גיל החתונה. זה הלכות תלמוד תורה. בהלכות אישות, הרמב״ם לא מזכיר את תלמוד תורה, לא חייב להיות מתנגש תמיד. אולי מישהו בגיל 13 יספיק ללמוד את כל התורה כולה, אני לא יודע, או שנוצרה אפשרות כזאת, שככה האחרונים מביאים, שאם היום יש אפשרות גם להתחתן וגם ללמוד תורה, אז בטח שמבחינה הזאת אין בעיה. אז שוב, גיל 17. גיל 17 עד גיל 20. בהלכות דעות, הרמב״ם המפורסם אומר דרך השלמים בדעתם, שקודם לפי הפסוקים בפרשת כי תצא, שקודם אדם ילמד מקצוע ואחר כך הוא יבנה לו בית, ורק אחרי שהוא ילמד מקצוע ואתה נראה, רק אחר כך יישא אישה. שם זה לא קשור בשום צורה של התנגשות עם לימוד תורה. שוב, בהלכות תלמוד תורה זה קשור להתנגשות עם לימוד תורה, אבל גם בהלכות אישות, גם בהלכות דעות, זה לא קשור, זה לא מצוות תורה. לא מתחתנים, הרמב״ם אומר, מתחתנים בגיל 17, נניח 17-18, וגם בלי קשר לחתונה, שלמים בדעתם. מה זה שלמים בדעתם? יש לי מצווה. מה זה קשור שלמים בדעתם? ואנחנו יודעים הישש, הים של שלמה אצלנו פה בסוגיה, אומר שנהגו עד גיל 24, זה יוצא פה מתוך הסוגיה מאוד נראה. ראיתי בחפץ חיים, ואם ספר מוצאות שהקצר שלו אומר 25, וראינו גדולי ישראל שגם עברו את גיל 30 לפני החתונה שלהם. מה זה גדולי ישראל? הרב ציודה התחתן אחרי גיל 30. ויש לי גדולי ישראל שאני זכיתי לפגוש, אני זוכר עוד שמות שוודאי עברו את גיל 30 כאלה שאתה לא חושד בהם כי הוא זה שהם לא יקפידו על קלה כבחמורה. אז זה מורכב מכמה דעות. יש דבר שהוא לא קשור אליי, אדם מתחתן עם מישהו מאמין שהיא בת זוגו. לא אומרים תביא איש, תביא אישה, תחתנו. אנחנו לא חתולים. ברוך השם, שמצלם אלוקים, אנחנו מאמינים שהתחתן אתה יכול רק עם האחת והיחידה, רק עם זה שאלוקים ברא אותך בשבילה ואותה בשבילך. ואם זה מורכב, יש אנשים רציניים, עושים לעצמם דין וחשבון, אם הם בברנים או לא בברנים, אנשים ענקיים גדולים. הקדוש ברוך הוא קובע לך מתי אתה תפגוש אותה. אם אתה רוצה לפגוש את המערכת, אתה אחר, אבל בסדר, אתה בשל אולי לנישואים, אתה מוכן כבר בגיל 24-25, ו... אתה עוד לא מוצא אותה, שוב. אדם יעשה את חשבון נפשו, בכנות, באמיתיות, באמיתיות, מרבה אצלם הרבה תמונה, וביקורת תמיד, להיות קשובים. אבל זה מצבים של דחייה. אבל נראה פה שההלכה נותנת ולכתחילה כזה שלא בגיל 17, השולחן ערוך פוסק, בגיל 17, 18, השולחן ערוך פוסק, אבל הוא מזכיר שאפשר להתחתן מגיל 13, לא בגיל 13, כשהיום זה לא רלוונטי, שוב, לא בגלל תקנות הרבנות הראשית, והחוק היום גם בארצות, לא מתחתנים בגיל 16, אתם לא מכירים את זה. למה לא מתחתנים בגיל 13? אפשר להגיד כי יש בעיות. בואו נראה מה צריך להסתדר. צריך להסתדר עם לימוד תורה לפעמים. אני צריך להסתדר עם לימוד תורה. אבל אני חוזר עכשיו לרשי שלמדנו קודם, על תחילה דף למד. אמר לרב ולרב נתן ברמי, הדיידך על צוורי דבריך, ויש פה שתי אפשרויות, או משיצר עד 24, או משיצר עד 22, או אמרי לה מיתם נסרי עד 24. אז היו פה שתי פירושים ברשי. אתם זוכרים בפעם קודם התמקדנו בה, יש בו דעת לקבל תוכחות. פחות מזה, יש איזה שלב שפחות מזה אין בו דעת לקבל תוכחות. זאת אומרת, גם בגיל אפס, אז יש בו, לא צריך דעת בשביל לקבל גערות וביקורת, לא צריך דעת. בשביל לכפות על מישהו, הכפוי, לא צריך שום דעת. אנחנו יכולים לאלף גם חתולים וכלבלבים. לא נדרש מהם שום דעת ושום בגרות נפשית. אבל דעת לקבל תוכחות, זה הולך אחרי תהליך ארוך שבו לא כדאי להעמיס תוכחות על הבחור. יש איזה חלון הזדמנויות, ככה אנחנו רואים, שלוקח בערך 6 שנים, המחלוקת, אם זה 16-22 או 18-24, מחלוקת שהיא כנראה לא מחלוקת במציאות, אלא כולם מסכימים. כולם מסכימים שהגיל מ-18-22 כלול, והשאלה איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. איזה שלב של דיברנו, נכון, חנוך לנער על פי דרכו, ככה. הגמרא מבינה, איך זה קשור לחנוך לנער על פי דרכו? קודם כל, גם חנוך לנער על פי דרכו, זה בגילאים האלה. כי קודם עוד אין לו דרך, זה לא הדרך שלו. הנער חייב לקבל את המרחב הנפשי, הרוחני, שמאפשר לו לבנות בתוכו את הפגישה עם עצמו, עד שיש לו את הדרך שלו, לא חנוך לנער על פי דרכך, הכוונה על פי דרכו. ברור שדרכו מושפע בצורה מאוד עמוקה, אנחנו מתפללים, מקווים, מאמינים, מהבית המחנך, מהסביבה הבריאה, מהמערכת החינוכית, בוודאי שאנחנו שואפים ומצפים לזה, אבל בתוך כל זה יש גילאים שהתפקיד שלהם הוא להפגיש אותו עם כל האמת הזאת, לא בגלל שמישהו אמר לו, לא בגלל שמישהו כפה, אלא בגלל שזאת דרכו, הוא בודק את דרכו, ורק אחר כך בא השלב הזה של חנוך, אחרי שהוא נער, לא חנוך, הוא כבר נער, ואז יש בו דעת לקבל תוכחות. דעת לקבל תוכחות, אמרנו, זה מין בשלות פנימית כזאת של מוכנות ואפילו רצון. אני מתלבט אם להגיד את המילה רצון, אבל בינתיים אני אשמש בה, רצון לקבל ביקורת. רצון לקבל ביקורת, למה התלבט אם להגיד את זה? כי ביקורת זה משהו לא נעים. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך שיש לך פנצ'ר בגלגל, אז זה גם לא נעים לשמוע. לפחות שאתה ממהר איזה מקום. אבל תכלס אתה לא סופג את זה, זה לא שינוי. שינוי בתוכניות, אבל אין לך מה לכעוס על זה שאמר לך שיש לך פנצ'ר בגלגל. אבל כשהביקורת היא לא על החפצים שלך, ולא על הכלים שלך, ולא על המכונים שלך, הביקורת היא על תוכחות זה הוכחות. תוכחות זה אמיתות שאתה נפגש אותן, ומתברר שאתה לא במקום הנכון. תוכחות זה אמירות שאומרות לך שאתה צריך שינוי. שינוי הוא קשה מאוד, שינוי הוא כואב מאוד. גם הטעויות שלנו, גם ההרגלים שלנו, לא סתם אנחנו שמה, גם הדברים שאנחנו עושים ואנחנו פוגעים בעצמנו ומפריעים לעצמנו, יש סיבות כבדות משקל מאוד שבגללם אנחנו עושים אותם. אדם סתם לא עושה דברים שפוגעים בעצמו ולא נמנע מלעשות דברים שמועילים לו. הוא עושה את זה כי הנפש, עקוב הלב מכל בעצם ומידען, ומרחבי החיים מאוד מסובכים, וכשאתה עושה משהו, המשהו הזה הרבה פעמים מחפה ומפצה על בעיה גדולה יותר, בעיה גדולה יותר. וכשאתה נדרש לשינוי, מה הבעיה? למה שלא כולנו נהיה מושלמים? בשביל שיש מורכבויות שאתה נמצא במקום, ולכן כשמישהו מפגיש אותך עם משהו לא תקין אצלך, זה לא תקין, אתה שמח לשמוע, אתה מרגיש איום, ואתה מרגיש שזה דורש לך לוותר על דברים שהם חשובים לך ועיקרים אליך, ואתה חוסם מאחורם, בוטח בהם, מתגונן בעזרתם מכל מיני מצוקות. אז יש חלון הזדמנות, אני חוזר, בגיל הנאורים המבוגר, לקראת גיל הבגרות, 16-22, 18-24, שבו יש בו דעת לקבל תוכחות. דעת לקבל תוכחות זה בגרות מאוד מאוד רצינית, אני חושב, זה יסגר, חלון הזדמנות זה יסגר. זה לא החל מגיל 16-18 ואז קדימה, לא נכון. יש שלב מסוים, תראו, הגילאים פה בגמרא הם גילאים דינמיים, אתם רואים בפוסקים. זה גילאים דינמיים, כוונה, הם נעים כי יש הבדלי תרבויות. איך בחור מתחנך, עד כמה זה לוקח לי לעצב את הבגרות האישית שלי? יש פה דברים קבועים, אבל יש דברים משתנים מאוד. בזמן הגמרא, ילד בגיל צעיר מאוד יצא לפרנס את עצמו. הוא כבר, או לכלכלה, הוא לא חי על חשבון ההורים. עצמאות כלכלית נבנתה בשלבים של גיל 15 כבר. גיל 14-15, ילד יכול היה לפרנס, יכול כבר היה לרכוש מקצוע, והיום אנחנו חיים בחברה כזאת שזה הרבה יותר מאוחר. ילד לא, אין לו אחריות כלכלית, ממילא אין לו אחריות גם על בהרבה תחומים אחרים של חיים. אבל בכל אופן יש איזה גיל, נפח של גיל, תקופת גיל שבו אני קשוב לקבל ביקורת. אחרי זה זה כבר יסתגר, אחרי זה אני לאט לאט ילך ויסתייד, אחרי זה אני מאבד את הגנוש חס וחלילה. זה תלוי בך, אבל הסיכון הוא, נכון, ילדים רכים, העצמות שלהם הם, ילד בן 3 הוא גמיש כמו, הוא גומי, משום שהעצמות שלו גמישות, הם חוסים, לאט לאט אנחנו מסתיידים, מתאבנים, לאט לאט אנחנו נתפסים בתוך הקיבעונות שלנו. לקח לנו זמן ומחירים כבדים שילמנו כדי לסלול לדרכנו. כשאדם מתבוגר יותר, אז הוא כבר מסתבך עם המשכנתא הכלכלית וגם עם כל מיני דפוסי חשיבה, הוא מפסיק להיות נער. יש כאלה שגם בגיל מבוגרים ממשיכים להיות נערים. הנער זה מי שיודע להתנער, נער זה מי שיודע לזהות מה מזויף לו ומתי צריך להשליך את ה... מתי מטילים עליו דבר שהוא אמת פנימי ומתי מטילים עליו דבר שהוא מזויף לגביו. אז בסדר, זה כבר קשור בבחירות האישיות של כל אחד, אבל יש פרק זמן שבו כל אחד מאיתנו הוא מספיק קשוב לזה שהוא רוצה בצורה מסוימת, הוא מבין שהוא צריך לקבל ביקורת, זאת אומרת הוא מבין שהוא צריך לקבל הדרכה, הוא מבין שהוא צריך להיות קשוב. וגם בוא נראה בגמרא ממי הדרכה מאבא שלו. הדרכה מאבא שלו, מי זה אבא שלו? אבא שלו זה מי שאנחנו מקווים לקראת טוב, מישהו שאני בוטח בו שהוא רוצה את טובתי, מישהו שיש בו הרבה יותר ניסיון ממני, ונוצרה בין המערכת יחסים, וזה בעזרת השם, מקווה בכל בית, לא תמיד. אני אמרתי לכם, זה לא חייב להיות אבא, זה חייב להיות איזו דמות כזאת שאני, הנער, בחר בו או רואה בו מישהו שאני משוכנע שהוא באמת לא בא להנדס אותי ולנהל אותי ולארגן אותי לפי איך שנוח ומתאים לו. זה אבא, הדי הדרך אצל הרי לברך. אז אני קשוב, אנשים שהם יש להם רעיונות מאוד יפים וטובים, אני לא בטוח בכלל שאני מעוניין לקבל את הביקורת. הביקורת, לא כל לקבל את הביקורת, אני לא כל כך אוהב שמישהו אומר לי, אני מאוד אוהב לקבל ביקורת. יש, נכון, בשירת דבורה כתוב, רבב קצת השמש בגבורתו, אז הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, הנעלבים אינם מלווים, שומרים חפתם אינם משיבים, עושים מעבר ועושים לכם בייסורים, עליהם הכתוב אומר, רבב קצת השמש בגבורתו, אז הם משמחים בייסורים. משמחים בייסורים, לא מדובר פה מזוכיסטים. דיברנו בייסורים, נכון? כולם מכירים את דברי רב חיים וולוז'ין, שהם שומעים חרפתם, זה חרפתם, נעלבים, ולא לא נעלבים. מי שלא נעלב, זה לא מעניין אותם. מי שלא נעלב, זה איבד איזו בריאות מאוד בסיסית בחיים שלו. למה שאני לא יודע שאני אעלב? אם זה חרפתי, זה מחרף אותי, זה משפיל אותי, וזה כואב לי. הייסורים כואבים, וזה לא מזוכיסטים שנהנים מזה. אלא זה אנשים שיש בהם את היכולת לזהות גם אחרי שחלון ההזדמנויות נגמר, גם אחרי גיל 22-24, הם מצליחים להישאר צעירים לנצח, באמת, לא בגלל שהם משתוללים ועושים סלטות ברחובות, אלא בעיקר בפתיחות, בגמישות הנפשית שלהם, ביכולת שלהם באמת לרצות להתקדם. מגילי מבוגרים יותר, החלומות שלי הם כבר נכבים ונעלים ונעלמים ונהפכים, נגנזים ונהפכים למטרות, לתפקידים, הישגים, משכורות, ג'ובים, מקורות כאלה, זאת אומרת, איך אני זה אני, רק איך אני משנה פה משהו בעולם. אבל בגלל זה אתה הרבה יותר פתוח לזה שהמטרות שלך זה להצמיח את עצמך, להיות אצילי יותר, מרומם יותר, גדול יותר, אמיתי, שורשי, ושלל מילים כאלה שמחמים הרבה יותר לזהות הפנימית שלי. וגם שוב, אז ביקורת היא כואבת. להגיד אני אוהב לקבל ביקורת זה משפט, אני בסדר, אני לא חושב שהוא נאמר בשקר, אבל צריך לשמור את עצמי טוב, זה כואב לי מאוד, ביקורת כואבת מאוד. לבקורת אומרת לי להשתה, אלא אם כן אני חסר אישיות, אלא אם כן לא מוסר, אלא אם כן לא משקיע בשום דבר. רק שאתה בונה דברים, אם לא בנית שום דבר, אז לא, מה אכפת לך? אבל אם אתה כן באמת דברים, כן משקיע, ואז פתאום אתה נוכח, נפגש עם זה שצריך לערוך פנימי, זה כואב, זה מעליב, והם נעלבים. רק הם לא עסוקים בלהעליב, הם עסוקים בלקבל את הביקורת. מה זה יעזור שאני לי בחזרה? זה יגן על האגו שלי, זה על הפוזה שלי, ויתן לי, וזה ממש לא מעניין. אז הגמרא פה מנכיחה, לפי הפירוש הראשון ברש"י, שכבר פה בגמרא, הגמרא אומרת שגיל הנישואים הוא לא לפני השלב הזה, וזה לא קשור ללימוד תורה. רגע, שני פירושים הזה יש אמרנו, נכון? מה זה הדיידך אצל הרי דבריך? מה זה הגיל הזה, 16 עד 24? הפירוש השני ברש"י, ורש"י אומר זה עיקר, זה יש בו דעת לקבל תוכחות, יש בו דעת. זה לא כפייה, אתם מבינים, אין פה שום כפייה בתוכחות, תוכחות לא צריך דעת בכפייה. יש בו הקשבה פנימית, רצון פנימי, היפתחות כואבת מאוד, אבל כן, אני מוכן לעבור שינוי. אני מוכן, זה ישכנע אותי, לא בגלל שצעקו עליי, בגלל שאני קשוב בלב שלי לקבל אמירה ממישהו שאני בוטח בו וסומך עליו, והוא ישכנע אותי, הוא יוכיח לי. כמו בגיאומטריה, אנחנו יכולים, דיברנו על זה. הוא יוכיח לי, אני אפתח, זה, מכיוון שזה לא בגיאומטריה, אז אתה יכול להתווכח. בגיאומטריה קשה יותר להתווכח. אבל בדרכי חיים אפשר, אז אתה צריך הרבה לבטוח בו ולבטוח בעצמך. מערכת יחסים כזאת שאתה קשוב אליה. הפירוש הראשון ברש"י, שזה באמת זה הגיל הזה, אני קורא בפירוש הראשון ידיך על צווארי דברי חשובה השנייה בדף למד ברש"י, ועוד יותך תקיפה את מנחה קודם שיגדיל ולא יקבל תוכחתך, עשיו אישה. זאת את רש"י לא רק אומר את הגיל הזה, מגיל 24 הוא נסגר. כדאי מאוד שאת גיל החתונה תעשה בגיל הזה. זאת אומרת, יש קורלציה, זאת אומרת, יש התאמה בין שני הפירושים ברש"י. שני הפירושים ברש"י הם נכונים כנראה, כי יש לי את שניהם. אני לא יודע מה פשט הגמרא. פשט הגמרא הוא רק אחד, אבל יש היגיון בשני הפירושים האלה. אז בגיל הנישואים, כאן אומרת הגמרא, יש איזה התאמה לגיל של הדעת לקבל תוכחות. זאת אומרת, שאם רש"י מביא את שני הפירושים, אז רש"י מבין שגיל הנישואים הוא דורש ממך לדעת לקבל תוכחות. אנחנו לא מתחתנים בשביל לקבל תוכחות, נכון? אנחנו מתחתנים כי אנחנו רוצים אהבה וברית ואמון ובית ומקום על פני האדמה. אנחנו מתחתנים בשביל לבנות משפחה, בשביל לבנות ילדים. אנחנו מתחתנים כי זה הדבר הכי בסיסי והכי נכון והכי אמיתי והכי שלב. וזה גם מצווה, וצריך להוליד ילדים. אבל יש פה איזה בעצם הגדרה אחרת. בעצם יוצא פה שברש"י הגיל הנישואים הוא פונקציונלי, הוא מתכתב, הוא מתאים לגיל שבו אני יודע, יש בי דעת לקבל תוכחה. כי יש בחתונה יש איזה סוג של תוכחה, כן. בחתונה יש סוג של תוכחה. זאת אומרת, מה תוכחה? אנחנו לא באמת מתכתבים בשביל... אתה, הדבר האחרון שתעשה חס וחלילה אי פעם זה שתחנך את אשתך, שתטיף לה מוסר, שיש לה מספיק, היא לא התחתנה איתך בשביל לקבל בחינם משגיח רוחני, וגם היא כנראה לא תעביר לך שיחות אם אתה כמה תפילה או לא כמה תפילה. ואם זה קשה להם, גם לך קשה לפעמים, בסדר, אבל באידיאל אנחנו מבינים שלא התחתנו בשביל להטיף מוסר אחד לשני. אז מה זה דעת לקבל תוכחה? לא תוכחה במובן של להציק אחד לשני, ללמד אחד לשני ולהגיד לו שלא כדאי לשפוך את התפילה על הרצפה. אלא במובן שאני הולך להיפגש עם נשמה אחרת. מי זאת אשתי? זו בדיוק השאלה איך אני הולך להתחתן. אני הולך להתחתן מתוך מקום שיש בי דעת לקבל תוכחה. אנחנו לא למדנו בפרק שני, עוד לא למדנו שעשור, ואנחנו כולם יודעים שעשור כדי שישה עד שיראה לה. אתה צריך לראות אותה והיא צריכה למצוא חן בעיניך. הזכרנו את הביטוי למצוא חן בעיניך בפעם הקודם. היא צריכה להיות נאה בעיניך. מה זה נאה בעיניך? איזה עיניים? באיזה עיניים אתה מביט אליה? יש בי הרבה שכבות של עיניים, יש בי הרבה לבדים מתוכי. יש בי רבדים יצריים יותר, יש בי רבדים נפשיים, יש בי רבדים רוחניים, אני בנוי מהרבה הרבה שכבות. יש בי נשמה שמאירה דרך הרוח, הנפש, הגוף, ויש למקובלים עוד הרבה מילים כדי לתאר את השכבות, את כוחות הנפש שלי. כשאומר, היא מוצאת לכם בעיניים, מי זה העיניים שלי? אני רוצה אותה, אני חפץ בה. מי זה אני? אתה חייב לתת לעצמך תשובה. והתשובה האמיתית, התשובה שבה אני נכון להתחתן, שוב, הגיל הזה זה גיל שפחות או יותר הנורמה מציבה אותי במקום הבריא הזה. יכול להיות אדם שבאופן אישי הגיע לשם עוד קודם, או אדם שבאופן אישי מצליח להמשיך עם הפתיחות הזאת גם אחר כך. אבל באופן עקרוני, כשאתה נפגש עם אשתך, קורה פה משהו שהוא לכאורה לא אמורים להיות לי כלים בשביל להחליט מי זאת אשתי, באופן הפשוט. כשאני מגיע לפגישה ואני צריך לדעת מי זאת אשתי, אז היא צריכה להיות נחמדה, ואני צריך להרגיש את הטוב, בוודאי, וצריכה להיות איזו זהות, והתאמה, ולא יכול להיות שיש ויכוחים על כל דבר קטן. ברור שצריך להרגיש מאוד מאוד חיובי, והיא צריכה להיות נאה בעיניי, גם במובן הוויזואלי, ברור שאני צריך להרגיש יש פה משהו שיוצר בי נעימות ורצון להיות שייך לזה, ואיזה סוג של שמחה בוודאי, אבל כלים באמת לדעת מי זאת אשתי, כביכול אין לנו, לא אמורים להיות לנו, כי מי זאת אשתי? אשתי זאת, זאת הפעם עצם מהעצמה ובשם מצרי, זאת כראי אישה, כמישהו ככה זאת, אדם צריך לעבור תהליך מאוד מאוד ארוך, כדי לפגוש מישהי שהיא אחרת, והיא אחרת, ולהגיד זאת הפעם עצם מהעצמה, במשך שנים ארוכות אדם לא עלה את דעתו שחסר לו בכלל, אלא שיש לו איזה בעיה, ובטח לא שהיא, זה הצלע שנלקחה לו, שהוא לא מכיר אותה, זה מי שגדלה בבית אחר, מקום אחר. אנחנו מאמינים ששורש נשמתנו, זה מי שהתחתנו איתה, אנחנו מאמינים שהקשר מתחיל עוד הרבה 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 לפני שנולדנו, הרבה לפני יצירת הולד בכלל, לפני שזה משהו, מחשבה אלוקית כזאת, נשמתית כזאת, שמגיעה לעולם וכבר אז מתברר. אנחנו מאמינים שכל כמה שאדם יהיה גדול וצדיק וקדוש ומרומם, אז לעולם הוא לא יצליח לחיות את הגודל האינסופי של הנשמה שלו. הפער בין הנשמה לגוף הוא כזה שגוף לעולם לא יכול לממש את הנשמה, ולכן הנשמה מולידה מתוכה שניים שמחווים, שניים שהם שונים, שזה איש ואישה. הם שונים, אחד ההבדלים המזעריים בהם זה שהוא איש ואישה, זה בכלל לא מזערי, אבל זה יחסית, יש בהם מה שלא יהיה, זה לא משנה כמה הם מתאימים וכמה הם צוחקים אחד מהביחות שלהם, זה לא חשוב, תמיד יהיו המון 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 הבדלים, ואתה בעצם הולך לחפש את מה שחסר לך. אדם הולך לחזר אחר עבדתו, נכון? ככה ביטוי, אדם הולך לחזר אחר עבדתו, ככה מבחינת המצרת למדנו, הוא הולך, זה האיש מחפש אחר עבדתו, הוא לא יודע מה נאבד לו. אתה יכול לחפש את מה שנברך כשאתה יודע מה עבד לך, הוא לא יודע מה עבד לו, הוא לא יודע מי זאת, משום שאם חסר לי חלק מהנשמה שלי, אז זה לא ש חסר לי עוזב, ואז אני עושה כמו בפאזל, כמו שמתקנים קדים, וזה בדיוק מתאים פה. זה משהו נעלם לגביי, זה משהו איכותי. בלעדיה אני לא מכיר את הנשמה שלי. בלעדיה אני לא מזהה מה האלוקים רצה ממני. המפגש שלי עם הנשמה שלי באופן מלא, הוא דווקא מתוך שאני בונה מערכת יחסים, אני מדבר בהמשך על מערכת יחסים, עם מישהי שיש בה הבדלים מאוד גדולים, אז אני אגש לחפש אותה, ואני לא יכול לבוא עם פנקס של בקשות, כי אז היא תהיה מתאימה לחצי הנשמה שלי, אבל אני צריך להיות קשוב למשהו שהוא הרבה יותר גדול. זה כמו סוגיית החינוך, נעסוק גם כאן בסוגיות האלה. יש דורות שהמפעל החינוכי הוא די ברור, אנחנו מצבים בדורות הגאולה בפני אתגר שאתה רוצה לחנך את הדורות הבאים, אתה יודע דבר אחד, אתה יודע שאתה לא יודע. זאת אומרת, העמדה הבסיסית היא שהדור הבא הולך להיות יותר גדול מהדור הזה, זה ברור לנו. העמדה הבסיסית שאנחנו הולכים באיזה מעלה של אר, שמתפתחים פה כוחות חיים של בקשת אלוקים הרבה יותר עליונה, של עבודת אלוקים שמגיעה לסיעים ולעומקים שאנחנו רק בשוליהם. אתה הולך לפתח פה דור גדול שהטעות הכי גדולה שלך תהיה אם תצפה ממנו להיות כמוך. בטירונות בצבא או בקורסים באוניברסיטה אפשר להנחיל את הידע שיש למרצים, אבל פה אנחנו מאמינים ושוקקים בזה שאנחנו במעלה ההר, שאנחנו כל דור מתקרב יותר לחלומות הגדולים, כל דור יצליח לחלום חלומות יותר גדולים. אז עולם החינוך בעצם צריך להתנהל בענווה כזאת, עם המון סמכותיות והמון בריאות והמון אמון במה שיש לנו, אבל בהקשבה מלאת ענווה לזה שצומח פה משהו גדול יותר. זה הרבה יותר מורכב, אותו כיוון, כשאתה הולך לקושת אשתך, משום שהיא אחרת, משום שאתה לא יודע מי, היא לא אמורה להיות מתאימה לחלקיות שבה אני חווה את נשמתי בשלבים שבהם אני רווק. שלבים חשובים מאוד, שלבים שאני בונה בית הדת, לקבל את האורחות. חתונה צריכה שני פרצופים, חתונה צריכה שני עולמות שנפגשים, וצריך להעניק את המרחב לכל עולם שיפגש, ואז שני העולמות האלה באים ונפגשים. אבל לפני שהעולמות שנפגשים, אני צריך להיות אני, יש פה זה תרתי דסתרי, חנוך לנער על פי דרכו, אל תעשה את זה מוקדם מדי. בעצם זה משהו רש"י אומר, וכך הוא מסביר את הגמרא. אם תעשה את זה מוקדם מדי, צריך שני פרצופים. יש גמרא ביבמות שאומרת ששלוש נשים משמשות במוח, אישה בהיריון היא צריכה להיזהר שהיא לא תתעבר תוך כדי ההיריון בעוד ולד. הרפואה היום לא מכירה את זה, בסדר, אני לא, אישה בהיריון לא יכולה להיות עוד פעם בהיריון, אבל זה לא משנה, העיקרון הרוחני שיוצא מתוך ההלכה הזאת, למה יש סכנה שאם אישה בהיריון תוך כדי ההיריון תתעבר עוד פעם? אז הגמרא אומרת, זה ברייתא שאומרת שלא יעשה סנדל, זאת אומרת הרחם היא מאוד צפופה, ואם יהיו שם שני תינוקות אז הם ימחו אחד את השני, אז חס וחלילה, חס שלום, ואז תווי הפנים ימחקו, התינוק ייראה כמו סנדל, כמו סוליה, חס וחלילה. זה לא קורה מבחינה רפואית, כנראה, ככה הרפואה אומרת, וזה לא יקרה בעזרת השם, אבל העיקרון הוא מאוד מאוד חשוב, משום שחתונה זה סוג של רחם, סוג של מפגש שמצפים בו שתי נשמות, והאסון הכי גדול של חתונה שתווי הפנים יטושטשו. אנחנו מצד אחד מאוד מאוד רוצים להעצים את תווי הפנים. אתה לא תתחתן לפני שש, בגיל שלוש לא מתחתנים. לא מתחתנים בגלל מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה אני לא חושב צריך לתפוס אותה בתור סתם מערכת יחסים של מצוות. יש הרבה מצוות שאתה לא דוחה אותן. אתה לא מניח תפילין למשל בגלל שאתה לומד תורה. יש מצוות שיכולות לעשות על ידי אחרים, נכון? אז אנחנו דוחים אותם בגלל לימוד תורה. אבל אם מישהו אחר יוליד ילדים, זה לא פותר אותך מהמצווה שלך. אתה לא אוכל מצה כי אתה עכשיו לומד תורה. אתה אפילו מצווה לא נמנע מלהדלקת חנוכיה כי עכשיו אתה לומד תורה. זאת אומרת, לבסס את זה של לימוד תורה ונישואים, באמת הייתי יכול להתחתן, רק אני צריך לדחות, זה הרבה יותר עמוק מזה. אי אפשר להתחתן בלי ללמוד תורה. אתה תלמד תורה כל החיים. אבל יש איזו תשתית בסיסית, יסודית, בשביל החתונה הזאת צריך חתן וקלה. ובשביל חתן צריך לבנות את החתן הזה. צריך לבנות את החתן. תראו, אני לא יודע אם זה תמיד נכון, אני לא יודע אם זה בכל מרחב תרבותי זה נכון. יש מרחבים תרבותיים שזה לא נכון. יש מרחבים תרבותיים שאתה לא כל כך בונה את הפרצוף שלך. יש מרחבים תרבותיים שהכל נמצא בתוך איזה תלם כזה מאוד מאוד ברור, בתוך מסגרת מאוד בטוחה. אין לך יותר מדי מרחבי בחירה גדולים. זה היה בהיסטוריה במשך הרבה מקומות, לא היו משברי זהות, אתה נולדת וכל העם מסביבך אמר לך בדיוק מה קורה ומי אתה. לא יכלת להתלבט שמעת אינדיק או משהו אחר. העולם שלך ברור ולא עברת, משברי גיל ההתבגרות היו מאוד מינורים, כי זה מה יש. או במאה בינה מהגילדות כאלה של רצענים. הוא רצה, אבא שלו רצען, סבתא שלו, לא סבתא שלו, לא, אבל נכדים שלו, כל הדורות זה מה שיהיה, אתה לא בכלל נע ב... יש מקומות כאלה, גם לבנות משפחה. יש דורות כאלה, יש קהילות כאלה שברוב ההיסטוריה בעם ישראל אתה לא מתחתן עם מישהו בונה בית, באים, גרים קריית ארבע לישיבה, אתה חלק מחמולה, חלק מבית אב, נקרא לזה בעברית יותר טוב, אתה חלק מבית אב. זאת אומרת, הזוג שמתחתן הוא לא בונה עכשיו את הבית, הוא חדר בתוך בית הרבה יותר, כולם מטפלים בילדים, כולם מטפלים בבעיות הכלכליות, גם במערכות היחסים זה המון עצה, ויש סבתות, אתם יודעים, הפסיכולוגים של פעם זה הסבתות, סבתא בבית, צימא בבית, ככה חזל אומרים, סבתא זה התבונה והחוכמה ועוצם החיים. יש ככה כמה סבתות בכפר שהן מביאות מברכתם על הכל. אז הצורך שלך בגיבוש האישיות הפרטית שלך הוא הרבה יותר נמוך בתקופות כאלה. ויש כאלה גם היום, יש חברות כאלה שמאוד מאוד סגורות והן במרחבי התלבטות. אז יכול להיות שאפשר להסיע אנשים בגיל צעמות, גם אז אתה לא מוצא פרון 17. יש לי משפחה גדולה מאוד בעדה החרדית בין תורי קרפה, זה חתונות צעירות שאין פחות מ-17, לא ספרתי אף פעם, אבל אני... ברור לי שזה ככה. זה חברות כאלה שדרכך מאוד מאוד צלולה, ושוב אתה חי במסגרת משפחתית, גם אז ברור מאוד שזה ככה. אבל כשאלוקים גורם לחלקים מעם ישראל לחיות במרחבים הרבה הרבה יותר גדולים, ואתה בא ומעצב את חייך, אז יש פה איזה מין משהו שנראה כמו התמודדות. זה לא התמודדות, זה בניית מערכת יחסים נכונה. קודם כל בשביל החתונה צריך שיהיה פה חתן, וצריך שיהיה כלכלה. כמו ניתן להם לגדול ביחד. זה לא קשור לזה, חשבתי זה הליקופטר בא. אני ממשיך ככה, שומעים אותי שם בסוף? בסדר, אבל את החוט הוא חותך. כן, אמרנו שבשביל חותך את החוט נהיה חזקים, שאתה צריך פרצוף, אתה צריך לגבש ברמה הבסיסית את מי שאתה. זה לא קל, שימו לב, כדי לקבל ביקורת אתה צריך לעצב את מי שאתה. אני מתכוון, אתה הולך להרביץ לו שם משהו? עיני כל נשואות אליך. טוב, אני אתרגל. אתרגל בעזרת השם. זה מורכב, אתם שמים לב למורכבות הזאת, ואני אדבר קצת יותר חזק, משום שבגיל 16-18, זה הגיל של החתונה, אתה בשל לקבל ביקורת מתוך רצון פנימי, לא רצון חיצוני, מתוך אתה מבין שזה נכון ואמיתי, זאת אומרת, בנית בך איזה קומה כזאת, אבל הקומה הזאת רק בנתה בך את ההבנה שאתה צריך לבנות קומה יותר גבוהה. זה כמו להגיע לישיבה, יש דבר כזה, נכון? להגיע לישיבה לא פיזית, להגיע לישיבה בדעת, להסכים להיות קשוב, להקשיב, להסכים לשים את עצמך בצד. צריך ביקורת פנימית מאוד מאוד גדולה, אתה צריך בגרות מאוד גדולה, תודה רבה, אתה צריך בגרות מאוד גדולה כדי כדי לקבל ביקורת. אתה צריך לבנות המון בעצמך כדי להגיע לגיל הזה שבו אתה יש בך דעת לקבל תוכחות, משום שהתוכחות זה ההבנה שאתה עוד לא בנית את עצמך, את הדרך שלך בנית, את היסודות הזהות שלך בנית, אבל עם זה אתה עכשיו הולך לבנות קומה עוד יותר גדולה שזה עצמך, וזה הגיל הנכון לחתונה. אני לא ממליץ על גיל 16 ממש, לא, וגם לא על 18, אבל על כי זה דינמי, כי זה זז, אבל יש איזה גיל כזה שאדם כבר עוצמתי, יש לו שלד עוצמתי, מצד שני הוא גמיש, את השלד העוצמתי הוא מנצל, הוא משתמש בו כדי העוצמות של הקשבה, הוא כבר לא מפחד להקשיב לאחרים, יש בו את העוצמה, את העוז, בשביל להיות ענב, בשביל להיות ענב צריך הרבה עוז, המון עוז פנימי כזה. אז גיל החתונה הוא גיל כזה שאתה בא להיפגש עם מישהי שהיא אחרת, עם מישהי שהיא אחרת. דיברתי על זה שאיך אני יכול לדעת מי, נכון? משם הייתי, הנה, כזו הוא עזר לי לחזור לשם. אז איך אני, זה באמת פלא גדול, איך אני יכול לדעת זה? וצריך פה המון להיות שייך למשבצת הזאת, ששם דעת לקבל תוכחות. ושאתה נפגש עם מישהי, אז יש בה הרבה דברים שלא מתאימים לך המנותק, לך התלוש. אם אתה בודד בלי אשתך, אז היא לא מתאימים. אבל היא מתאימה למכלול הגדול שאותו אתה צריך ליצור. אבל אתה עוד לא יודע מה המכלול הגדול, אתה יודע רק את החלק שלך, נכון? וחשוב שתדע את החלק שלך. אנחנו לא רוצים למעוך את תווי הפנים שלך. תווי הפנים שלך הם תווי הפנים של הבית. אז איך נוצר הפלא הזה שאתה יודע מי, למרות שאתה יודע מי? אז נוצר הפלא הזה. נוצר הפלא הזה והסתמך על זה שאלוקים מצייד אותנו באמת הפנימית שלנו, שיש בי בתוכי את היכולת לזהות מי זאת. אתה נפגש איתה ואתה מברר בשכל הרבה דברים, אתה מברר ברגש הרבה דברים, אבל בעיקר אתה מצפה לאיזה קול פנימי, לאיזה קול פנימי שיספר לך שזאת שורש נשמתך. אתה מוכן להיות קשוב, יש בך דעת לקבל תוכחה. למה לקבל תוכחה? כי זה יכול להפתיע אותך, כי יכול להיות שאתה רצית מישהי עם שיער בצבע סגול והיא בצבע אפור, טוב, אפור זה באמת לא שייך, אבל בדרך כלל, אבל יכול להיות, שוב, אתה הולך להתחתן עם מישהי שהיא חידה בשבילך, כי משהו בך חידתי בשבילך. אז אתה הולך לפגישה, אני חושב, במובן כזה של, של אני קשוב, אל תדאגו, אתם לא תתחתנו עם מי שלא תרצו להתחתן איתם, זה איסור דאורייתא, ברור שלא. אבל לנסות להשתחרר מהדפוסי המחשבה שנתקעו בתוכי, שאני אדם מתאים לי, כי מי זה לי? מי זה אני? מה בי גורם לי לחשוב שאינה? יש בי רבדים מאוד חלקיים, מאוד שטחיים, מאוד מבולבלים. כדי להיפגש משתך, אתה צריך להאמין ביכולת שלך, גם במצב הפרטי שלך, לחדור לזה נקודה מאוד מאוד פנימית וקדושה וסמויה שבתוכה. הפח הקטן הזה, אם אנחנו עדיין שבוע אחרי חנוכה, הפח הקטן של כהן גדול שלא נטמע, לנקודה הפנימית, הפנימית הזאת, שהיוונים לא הצליחו, הם הצליחו לטנף הרבה. אבל יש איזה מקום שהם לא נגעו בו, ומשם אני שואב את ההכרה הפנימית הזאת, שההחלטה עם להתחתן היא לא תמיד מלווה בפרצי צחוק, וגם לא תמיד בהשתוללות והתלהבות. לפעמים היא מלווה תמיד היא מלווה באיזה כובד ראש כזה, באיזה הבנה שמחה, אבל בצורה הרבה יותר פנימית. וזה, האדם עומד מול אלוקיו, ככה אתה מרגיש. זה כמו השאלה, למה יש אלוקים? כמו התשובה שנותן לך, יש אלוקים, ואיך מאותו מקום אתה נותן לעצמך תשובה, למה זאת אשתך? לפעמים זה נחמד לך יותר, לפעמים זה נחמד לך פחות, לפעמים שוב, זה, אתה היית בטוח שצריך מישהי שובבה, ופתאום אתה נפגש עם מישהי כבדה, ואתה אומר, וואלה, אבל זאת אי. איך זה צומח? אחר כך הוא מצמח, כי זאת אי. זה לא יקרה לך עם מישהי לא אשתך, אין לך מה לדאוג. זה לא יקרה. מי שלא אשתך יכולה להיות חמודה, אפשר התקפות רומנטיות, אפשר. רומנטיקה זה סוג של סם, אפשר להזריק אלכוהול, אפשר... יש כל מיני סוגים, וגם אני לא מדבר על רומנטיקה, אני לא מדבר על פרץ רגשות, אני מדבר על בינת הלב, משהו מאוד מאוד פנימי וגדול, וזה תוכחה, זה תוכחה, זה תוכחה, זה בא להציק לך. בגלל שאתה מבין שהבית שלך הולך להיבנות רק 50% נסליחה. אני אגלה פה סוד, תשאירו אותו בתוך סוד, כנראה שפחות מ-50% נסליחה, כנראה שלה יש יותר חלק. אתה הולך לתת את עצמך למישהי שהיא היא קצת שונה, יכול להיות שהשמחה במפגש היא כזאת גדולה שזה מחפה על הכל, אבל גם יבואו ימים. בטח לפני החתונה אני מתכוון, שהם יציפו את המורכבויות ואת הקשיים. יש פה איזו בגרות מאוד מאוד עוצמתית, שאתה לא מטשטש תווי הפנים שלך, אתה לא מוכן להימחק, אתה לא הולך להיות פה כוח עזר למישהי שתקים בית לפי מה שתפור לה. היא חובה את אותם דברים מהצד השני. אני אגלה לכם סוד, שכשהיא הולכת להתחתן, היא כנראה מבינה שהיא תשפיע על הבית פחות מ-50%. איך זה מסתדר מתמטית? זה לא מסתדר, אבל זה ככה. אתה בטוח ש-70% ישפיע על הבית, והיא בטוחה ש-80% אתה משפיע על הבית. ככה זה הסדר הנכון, ככה זה צריך להיות. אתה חלק וחלק, וגם הנשמה יש לה מקום מה להשפיע. אנחנו הולכים מתוך רצון לקבל תוך, רצון לקבל תוך, הסכמה לקבל תוך. חתונה זה גם כיף, במובן הכי פשוט, זה הכיף הכי גדול בחיים. אבל זה המקום שדורש ממני השקעה, וענבה, ופתיחות, והקשבה. הבית הוא בטח שיש בו, הוא מלא איזה כן, מלא רוח וחמימות והקשבה ופינוק, במובן הכי אנושי והכי פשוט, הוא חייב להיות כזה. אבל זה התגייסות למשימה, זה התגייסות לשינוי, זה התגייסות להבין. להבין שאני צריך לקבל תוכחה, שאני קשוב למשהו אחר. גיל הנישואים אולי יכול להיות בגיל 13, בגלל שזה לא רלוונטי. בגלל שכמו שעם ישראל נכנס לארץ ישראל והוא לא יכול להקים בית מקדש, הוא לא יכול להקים, הוא לא יודע איפה אפילו ירושלים, כי זה לא רלוונטי. ירושלים זה לא איזה מיקום גיאוגרפי, ירושלים זה מדרגת חיים. גיל החתונה הוא נדרש אחרי שבנית את עצמך, בנית את היכולות שלך. לימוד התורה שדוחה את החתונה זה לימוד תורה שבונה תשתית אישיותית. הזכרנו קודם את הראש. הראש אמר לבן הזי, לא יכול להיות ללמוד תורה ונישא אישה קודם מהתורה. נו, עד מתי? אומר ראש, תחסים קצבה, מתי? מה יקרה? מה, כולם מבן הזי? בן הזי זה אחד ויחיד. להפתעתנו, השולחן ערוך פוסק את בן הזי. זה אבן העזר פה לפניך? לא. אז נגיד בעל פה דרך פחות או יותר. בסימן א', סעיף ד', אני חושב, תודה רבה, השולחן ערוך פוסק את בן הזי לכולי אלמה. בסדר, עד שיש לנו עוד דקה וחצי עד סוף השיעור, אנחנו פחות או יותר נסמוך עליי. אז אם חשקה נפשו של אדם בתורה כבן הזי, ככה שכנו, בן הזי מגדולי קדושי התנאים, אנחנו יודעים שלו בן הזי. אז אצל היה אחד כזה בהיסטוריה, השולחן ערוך פוסק, אם חשקו שאם אדם עוסק בתורה כל הזמן כמו בן הזי, שלא יישא אישה אף פעם לעולם, אין בידו עוון, ככה כתוב, ולא נשא אישה כל ימיו, אין בידו עוון. אין ביד אומר. בתנאי שאלו אירועי אווירה. אני מבין את זה, זה אבן העזר אצלך לידידיה? אז תביא לי תודה, אני אקריא את זה. אז אני מבין בעזרת השם שהכוונה היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, אדם כזה שהוא זה לא ככה נכון. אז אני מבין שמי שלא מרגיש חיסרון ולא מרגיש געגוע, ולא, זה, אנשים לא מתחתנים לפעמים בגלל שהם קטנים מאוד, בגלל שהם עלובים מאוד, בגלל שהם אגואיסטים, בגלל שהם לא מוכנים לשינוי. אבל מי שבאמת יש בו רצון ללמוד תורה, ומי שחשקה נפשו בתורה כבן הסעיף ד', מי שחשקה נפשו בתורה כבן הזי תמיד, ונדבק בכל ימה ולא נשא אישה, אין בידו אבון, והוא שלא יצרו מתגבר עליו. וזה נשמות כאלה, אני חושב שהם באמת הם לא במדרגה של בן הזי. בית יוסף חי לפני פחות מ-500 שנה, אין תנאים בזמן הבית יוסף. הבית יוסף עצמו נפשך השקה בתורה מיליון יותר ממני, והוא ברוך השם נשא אישה והקים בית ולקח את האחריות הזאת. אני מקווה, אני צריך איזה תשתית נשמתית. יש לנו הרבה תנאים, יש לנו מאות תנאים, אנחנו לא שומעים אף תנא אחר חוץ בן הזי. הוא מגדולי התנאים, גם רבי עקיבא מגדולי התנאים, גם משה רבינו הוא יותר, גם דוד המלך נשא 18 נשים. זה שייכת, זה לא אומר שהוא הגדול מכולם, לא נכון. יש נשמות מיוחדות כאלה שאולי הן לא צריכות להתחתן, יש נשמות מיוחדות כאלה שבאמת לא צריכות לעבור את השינוי הזה. ואם יש נשמות כאלו, יש אנשים שלא בנו בתוכם את היכולת להתחתן, אז אולי הם התחתנו. אין, לא קופים הניסים, אתם יודעים, ככה שומח, ככה למעלה. לא קופים, בימינו לא היה, לא נהגו מי שקפו. אי אפשר לכפות על חתונה, משום שחתונה זה לא אקט פיזי, חתונה זה אקט ליבי, נשמתי, זה תנועה כזאת של פתיחות, של דעת לקבל תוכחות. ככה בונים את הבית, בתוך מסגרת הזמן הזאת ששנינו מסכימים להשתנות, ואנחנו מבינים שאנחנו לא משתנים. השיעור נגמר, אבל אני אגיד משהו קצר, שזה בעצם מה שקורה עם יהודה בפרשת השבוע, נכון? שיהודה מגיע אל יוסף. יעקב לא זיהה את לאה בתור אשתו. ליעקב גם בדברי יהודה, יהודה אומר למשנה למלך מצרים, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. יצא אחד איתי ואמר אך תרוף תורה ולקחת מצרים את זה וקראו אסון, וירדתי אל
סביבתי ביגון שאולה. זה יהודה, אתם יודעים כזה, שניים ילדים לי אשתי, אז יהודה אומר, אבא, אני לא חתול, אשתי, אחת הנשים שלך ילדה לך שתיים, יש לך עוד שלוש, יש לך עוד 10 ילדים. מה זה? אחד הולך, האחרון נגמר. מה זה נגמר? יש גם אותי. אז יהודה יכול להיות עסוק בלהעלב. יכול להיות לעבוד, שהרבה שעובדים בזה, מגיעים בזה להישגים מאוד יפים, הגיעו לתארי הצטיינות בלהעלב, ולהסביר למה לא. אבל יהודה לא שם, יהודה יודע רק להודות. זה השור של החיים שלו, זה השם שלו, ככה הוא נולד. וכשהוא עומד מול המשנה למלך הזה, הוא גם יכול להאשים את בנימין. מה הוא השם? בנימין. אני הרפתי אותו, ידעתי שהאידיוט הזה יגנוב את הגביע, מה אני? העליתי בדעתי, הייתי צריך לחשוב שאם יש לו גנות התרפים, ככה כמו שחזן אומרים. אבל יהודה עומד, ויהודה מקבל אחריות, ויהודה לא עסוק בלהסביר למה הוא לא אשם ולמה הוא לא בסדר. יהודה נלחם נגד יהודה. יהודה מנסה לשכנע את המשנה למלך מצרים, שבעצם יהרוג את יהודה ושחרר את בנימין. הוא נלחם בכל הלב, בכל הלב, הוא מקבל אחריות. מקבל אחריות, זאת אומרת להבין שיש בי צורך לשינוי, יש בי צורך לצמוח. והשינוי הזה לפעמים משמח אותי, ברוב המקרים הוא מצער אותי, אבל זה הרבה יותר מצער אם אתה לא פתוח, אם אתה מסתייד בתוך העקשנות שלך ומנסה שאחרים יהיו נוחים לך ויהיו מסודרים לפי הציורים שציירת. והגודל של יהודה שהוא אומר, זה כואב לי מאוד להיות עבד במצרים, אבל זאת האמת, זאת האחריות שלקחתי וזה מה שאלוקים רוצה. וכנראה שרחל היא אשתו של אבא. כואב לי לשמוע את זה ככה, וכשיהודה אומר את זה, אז קורה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכל התפילות של יהודה. מה יהודה יכל להתפלל שם? הוא בטוח לא יכל להתפלל שהמשנה למלך יהפך להיות יוסף. זה לא היה אפילו בחלומות הכי ורודים שלו. וכשיהודה קיבל אחריות על יוסף, אז יעקב הבין שאליה זה כן אשתו. משום שהוא מברך את יהודה באחרית ימיו, אתה יהודו כל אחריך, לא אסור שורת מיהודה, מחותם מרגליו. זה מלך, מלך זה מי שתופס פיקוד, זה מלך זה מי שאחראי. ומלך זה מי שיש בו דעת לקבל תוכחות, ומלך זה מי שלא מתחפר בעמדות שלו, הוא קשוב למלך מלכי המלכים, ועובדים איתו ביחד. שוב, שנזכה לישועות ונחמות, כל טוב.